פרשת פיקודי, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלווים ביד איתמר בן אהרון הכהן. זה נשמע פינה בת קלימה.
ניסים בן
רבקה. ניסים בן רבקה. דוד בן לידיה. בן ניסים, לידיה בת חווה.
מישאל בן שרה.
מישאל בן שרה.
דוד בן נחום.
דוד בן נחום. לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם, על ברוך בן שרה.
יעקב בן זולה.
עורד בת שושנה, מרגלית בת זולה. בת אלימה.
אברהם בן צילה.
אברהם בן צילה.
יניב בן לאה.
טוב, שאר כל חולי עמו ישראל. טוב. האמת שפרשת פיקודי בדרך כלל מזניחים, דרשנים בדרך כלל לא מגיעים לפרשה הזו, כי זה בדרך כלל הולך ויקהל פיקודי, ובויקהל מתחילים הויקהל ולהקים קהילות, ולא מגיעים לדון בפיקודי.
אני באמצע שיעור שאני...
גם מבחינת תוכנית, פרשת פיקודי נראית כפרשה שאין בה חידושים. כי זה הפעם השלישית שאנחנו עוסקים בבניין המשכן, פירוט הכלים שלו, פירוט העובדה שעם ישראל נדב זהב וכסף ונחושת וכו'. זה כבר פעם... זה הבניין, נכון, נכון, פה זה הבניין, אבל עדיין, כמה פעמים אפשר לקרוא את זה? כן, עשה את הכלים, עשה את הארון, עשה את הקושן, את האפוד, את האורים, את התומים. לכאורה, זה נראית פרשה ללא חידוש. באמת שמחפשים למצוא את המוטו בפרשה, וכשמחפשים אותו תחת זכוכית המגדלת של הידיעה, שהפרשה חייבת להיות אקטואלית לימים שלנו ולחיים שלנו, וגם כשאני קורא היום על בניין המשכן, למרות שאין משכן, וגם לא מצפים ממני לכאורה לבנות משכן, אם כבר בית מקדש, לא משכן, לא על פי התיאור כפי שהוא מופיע בספר שמות, אולי על פי ספר יחזקאל, בית מקדש שלישי, אולי בית מקדש שני, למען דאמר שעד עכשיו לא היה, אני לא יודע, לא יודע להגיד, אבל ודאי לא... זה לא משכן, יריות עזים וזה, זה לא שייך. ובכל זאת אני צריך לדעת אז מה ההוראה מהפרשה שכוללת כל כך הרבה פרטים ופרטי פרטים ומספרים לחיים שלי. אז כשחיפשתי את המוטו גיליתי דבר שאני חושב שזה דבר מדהים.
זה לא מידע על התלת
טיפולי,
זה
ריקוד,
זה
משכור, לא? כן. בעיקרון אפשר גם לפרש את זה ככה, בהחלט יש מה לדאמר שזה מלשון למנות, לספור, להגיש דין וחשבון, בטח, בוודאי. אבל המוטו בפרשה, הפסוק שחוזר, או צירוף המילים שחוזר הכי הרבה פעמים, זה אלה המילים, את כל אשר ציווה אדוני את משה. הצירוף המילים הזה, נזכר 19 פעמים לפי מענייני, 19 פעמים בפרשה. כל כמה פסוקים יש אישור של הכתוב, ככל ביעס, ככל אשר ציווה השם את משה. ביעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה אדוני את משה. הוא עושה את האפוד, הוא עושה את הבגדים, הוא עושה את ה... יש תיאור. כן, וחשב בפודתו אשר עליו ממנו הוא כמעשה הוא זהב, שלד והרגמה, נטולת שני ושש מוחזר, כאשר ציווה אדוני את משה. אם מישהו התבלבל, אז תאמינו לי, אתם גם יכולים למנות את זה, יכול להיות שהייתי, אחד, שניים. כאשר ציווה אדוני את משה. ועשו מותם על כתפות היפוד אבני זיכרון לבני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה. וכן על זו הדרך, שוב ושוב, כאשר ציווה אדוני את משה. אישור. יש חזרה על העובדה שאנחנו עוסקים בבניין שהוא נעשה על פי מה שהשם ציווה את משה. מה אתה מחפש אבי?
שרשם
שמוע. כן, כן. וכך ממשיכים הדברים בכל כמה פסוקים, מסיימים את עבודה, את עניין האפוד, ולא יזרח החושן מעל האפוד כאשר ציווה אדוני את משה. הצירוף הזה נזכר אבנת, בעת האבנת שיש מוזר עושה את ברגמון תולד שנים מעשר עוקם כאשר ציווה אדוני את משה. והשאלה הזו, השאלה הזו של מדוע החזרה הזו, השאלה הזו, מדוע החזרה הזו היא שאלה שמעורר הרבה מאוד עניין בעיניי, משום שהיא תורמת להבנה של המשכן, של הצורך במשכן, והבנה של, של תפקיד המשכן מבחינה רוחנית גם לימים שלנו. אפשר היה לחשוב, כמו שחשבו רבים באומות העולם במשך ההיסטוריה, שמלך, יש מלך בעולם, אז המלך הזה זקוק לבית. יש בית לאיש עני, יש בית לאיש עשיר, יש בית לאיש עשיר מאוד, ובוודאי שיש בית למלך מלכי המלכים. יש בית שבו מלמדים ספר, זה נקרא בית ספר, יש בית שבו מתכנסים, אז זה נקרא בית כנסת לצור העניין, לא כמו שאנחנו מדברים בית כנסת, נגיד בית כנסת כמו כנסת בירושלים, וכן על זו הדרך, כל מיני צורות של בתים שהם על פי תוכנם. אז עכשיו צריך בית למלך הכי הכי אדיר, הכי עוצמתי, הכי לא נתפס, בית השם. אז בונים לו מקדש וקוראים לזה בית השם, בית השם, בית השם. אז בית השם זה הבית הזה שאנחנו מדברים עליו במדבר, הוא נקרא משכן. נכון, אפשר לומר ככה, נכון? זה הבית של הקדוש ברוך הוא. אז ואם זה הבית של הקדוש ברוך הוא, ממילא, אם זה ככה, אז ממילא לא מתעוררת שאלה מדוע צריך לבנות את הבית של הקדוש ברוך הוא על פי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא שאלה. אם אני המלך ואני רוצה שיבנו לי ארמון, אני נותן תראות איך אני רוצה שהארמון יראה. אני רוצה, אני צריך לזכור וכך וכך דרי רוח וכך וכך מקוואות וכך וכך בריכות וכך וכך מעלי מדרגות, אני בכלל לא אוהב, אני רוצה את הארמון שטוח. כל מלך עם הגחמה שלו, עם האופן שבו הוא רוצה לראות את הארמון, וככה מצינו באומות העולם. באומות העולם ככה הם בנו, וגם כאשר הם בנו את בתי התפלה שלהם, מסגדים או קצת הבדל, אבל בוא נניח לצורך העניין על כנסיות, ודאי אפשר לראות את זה, זה מובהק כשמדובר בכנסיות. אז הם בנו את הבתים מנקודת המבט של האל, כאילו שהאל בנה אותם. אז זה בתים מוניומנטליים, ענקיים, גבוהים, גדולים, שמגמדים את האדם, הופכים אותו לפרוש, לקטנצ'יק. הוא נכנס דרך פתח קטן כדי להכריח אותו להתכופף, והוא פתאום נחשף אל המקום של היכול של הקדוש ברוך הוא, ואז זה מקום כל כך גדול שאדם מרגיש מיד קטן. זה עושה פה קטן. למה? כי נקודת המוצא של הבנאי היא הייתה איך היה האל רואה את הבית שלו. בית גדול, מפואר, חזק, בנוי חזק, בנוי עוצמתי וכיוצא בו. אז במובן הזה לכל הפחות, ברור, זה אגב נכון גם לגבי המסגדים, צריכים גבוהים, זה נכון לגבי גם הבודיזם וגם דתות המזרח, הם לא שונים בעניין הזה. ככל שזה יותר גדול, ככל שזה יותר מפואר, ככל שזה יותר עוצמתי ומגמד את האדם, ככה זה יותר קרוב לרצון השם. בעיניהם, כן? להבין, כן. בעיניהם. מדוע? כי זה מבטא את הגדלות של הבורא לעומת הפסות האדם. האדם הוא אפס קטן, והבורא הוא ענק וגדול, וככה זה צריך לראות גם בבניין המוחשי שמשקף את משכן, את המקום שבו האלוהות שלהם שוכנת. כשאנחנו מדברים על המשכן, אומרים לנו חז"ל, מלמדים אותנו חז"ל, דבר שהוא בחינה של פלא עצום, ממש פלא עצום, זה חידוש גדול. מלמדים אותנו חז"ל שהקדוש ברוך הוא לא זקוק לבית. חז"ל אומרים הקדוש ברוך הוא לא זקוק לבית, הוא לא זקוק למבנה שיבטא את הסמכות שלו על בני האדם בעולם. מבנה לא מבטא את הסמכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ביהדות, על פי תורת ישראל, את הסמכות של הקדוש ברוך הוא בעולם לא מבטא שום מבנה, ולא יכול לבטא שום מבנה. לכן אין שום קדושה בשום מבנה.
ארבע אמות של
הלכה. יפה. אין לו בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. זה לא מבנה פיזי בשום פנים ואופן. אבל בכל זאת אנחנו מוצאים שהתורה עוסקת לפחות בשלוש פרשיות בבניין המשכן. בתנ"ך נזכרים אחריכן המידות והאופן שבו אמורים לבנות הבתים, בין אם זה בנביא, בין אם זה בכתובים, בין אם זה בנביאים ראשונים, בין אם זה בנביאים אחרונים, ככה או ככה נזכרים הבתים. אז איך אתה אומר שאין מבנה פיזיולוגי שמשקף את הסמכות של הקדוש ברוך הוא בעולם? הלא אנחנו מצווים על בניין. אומרים חז"ל חידוש, כל מה שיש בניין זה לבטא את הצורך של עם ישראל בבניין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא צריך לנו. הוא לא זקוק לו לבניין, והסמכות שלו לא שואבת מבניין, והעובדה שהוא נוכח פה במציאות או בחיים שלנו היא לא קשורה לבניין, הוא לא זקוק לזה. אין שום בניין פיזיולוגי שיכול לשקף את עוצמה, גודל, נוכחות, השגחה, לא משנה איך קוראים לזה ואיזה נקודה אתה מסתכל איזה נקודה נברא מביט על פני הבורא, אין שום מבנה שיכול לבטא את הנוכחות של הבורא בעולם. זה כמעט מגוחך לחשוב ככה, אבל זה כמעט מגוחך לחשוב ככה רק אחרי שמדברים על זה, נכון? באופן טבעי זה נראה הכי טבעי שיש מלאכים, יש להם בתים, אז גם מלאכ מלאכי המלאכים צריך שיהיה לו בית, וזה נראה נורא טבעי כשאומרים בתי תפלה של גויים או של זה, שזה מקום ההתכנסות לפגוש את הבורא. אבל הצורך במקום כזה שיביא לידי ביטוי את השאיפות של האדם, את הרצון שלו לפגוש את הבורא, הצורך הזה הוא צורך אנושי בלבד, הוא צורך שלנו, לא צורך של הבורא. וכאן אומרת התורה ואומר חז"ל ואומר הזוהר הקדוש, כאן תמון כל ההבדל. ברגע שאתה מבין שהמשכן הוא לא היה צורך של הקדוש ברוך הוא, הוא היה צורך אנושי, צורך של עם ישראל, ולא צורך סתם, צורך חזק של עם ישראל, ממש צורך, הייתי אומר צורך בסיסי של עם ישראל, למצוא את הקדוש ברוך הוא ואת האופן שבו הם חיפשו משהו שיתן ביטוי לשאיפות שלהם, ביטוי לתפיסה שלהם את האלוקות, אז הם היו חייבים להקים מבנה. וכאן אומרת התורה, ההיגיון יחייב בדיוק הפוך ממה שאנחנו לא קוראים בתורה. אם זה בית שהוא בא לתת ביטוי לשאיפות שלי לראות את הבורא בעולם, אני האנוש, אני בן האדם, אז הבית הזה צריך לעשות כמו שאני הייתי רוצה לראות אותו, ולא כמו שהקדוש ברוך הוא מוריד לי מלמעלה איזה תוכנית. היה צריך להיות בדיוק הפוך. תן לי לעשות שימוש בהיגיון שלי, בשכל שלי, בהרגשה שלי, באיך אני מרגיש שצריך להיראות הבית. ראה, להבדיל אלף אלפי הבדלות בינינו לבינם, הנוצרים, המוסלמים, הבודיסטים, מי שזה לא יהיה, כל אחד בחר להביא לידי ביטוי, אין בשום דת, אגב, לפחות ככל הידוע לי, ודאי לא בדתות הגדולות, אין בשום דת ציווי על אופן בניית המבנה שיחיל את הקדוש ברוך הוא, כביכול. אין לא בברית החדשה, ככל שידוע לי, בקוראן אני אומר ודאות, יותר מקצת מכיר יותר, אין הוראות לגבי בניין בית. את המסגד צריך לבנות ככה וככה וככה, אין דבר כזה. את הכנסייה צריך לבנות בצורה, באופן מידות כאלה, מידות אחרות. היא חייבת להכין חומרים כאלה ולא חומרים אחרים. באופן כזה ולא באופן אחר. אין דבר כזה. אין דבר כזה. משום שכאשר הם באים להביא לידי ביטוי, וזה אבסורד, כי היינו יכולים לחשוב בדיוק הפוך, נכון? אם זה רצון השם שיהיה לי בית כזה שמביא לידי ביטוי את הגודל שלי ואת העוצמה שלי ואת הזה, אז אני אגיד לך גם איך אני רוצה לראות אותו. אבל דווקא הם, שהם סבורים בדיוק שונה מאיתנו, הם בונים לפי מה, לפי היגיון שלהם, לפי איך שהם רואים את הדברים, לפי איך שהם תופסים אותם, לפי איך שהם מרגישים, לפי הצורך הנפשי שלהם. יש להם צורך נפשי שהאלוהים יהיה גדול והם יהיו קטנים. אצלנו זה לא עובד בצורה הזו.
אבל
אצלנו
בית החדש שיהיה, כמו שהוא מגיע כבר מהקדוש ברוך הוא מוכן
לאחר. כן, אבל זה, אבל זה אנחנו לא מתכוונים. מי שחושב שבאמת ירד איזה מבנה מהשמיים הוא
מחלוקת, לא?
לא, 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 בוא. המחלוקת היא לא בזה. המחלוקת היא בשאלה האם קיים כרגע בית מקדש באיזשהו מקום. בנוי לא באבנים, אלא בנוי בצורה רוחנית. הוא כבר בנוי מבחינה רעיונית בצורה רוחנית. וכשיגיע הרגע המתאים, אז כל מה שנצטרך לעשות זה פשוט לגלות שהוא כבר כאן. מה זה לשים אבנים ולסדר? אז ברגע שיש אפשרות לעשות, הפוטנציאל קיים, נגיד הסיבות שמונעות את הבנייה שלו, את הקיום שלו, סולקו, אז לבנות אותו זה הדבר הכי קל בעולם. ודאי. ודאי שאין הכוונה ירד משוכלל מהשמיים. אם מישהו חושב ככה, זו חילה שאני אומר, אני חושב שהוא חי בדמיונות. שירד איזה בניין ככה, נראה איזה עם פירוטכניקה וכאלה, וירד איזה בניין וישב שם על הזה, אני חושב שזה דמיונות. ככה אני
כפשוטו ככה,
זה כמו שאומרים שהמשיח יבוא אני ורוכב על חמור, אני ורוכב על חמור, אז עכשיו תצא לרחובות, חפש אני ורוכב על חמור. יש, אני אגיד לכם, אני לא חושב שזה כוונת הדברים. אני חושב שחזל השתמשו בביטויים שמביאים לידי ביטוי מהויות רוחניות. זאת אומרת, אני ורוכב על חמור, יכולתי לחשוב שזה יהיה אדם, אדם שהוא יהיה רוכב על החומר, לא רק מעל החומר, מכניע את החומר לצרכיו. והוא אני מבחינה זה שהוא לא נזקק לכלום בשביל להגיע לסיפוק. כן? מי שאין לו שום דבר, אז בשביל להביא אותו להיות מאושר, מה אתה צריך לתת לו? זה מעט, תן לו עכשיו פרוסת לחם, עשית אותו מאושר באדם. אתה לא צריך בשביל לעשות אותו מאושר הרבה יותר מזה. אז כשאתה שולט על החומר ואתה רוכב על החומר ואתה עני בכלל זה שכל מה שמסביע אותך זה הדבר הכי קטן בעולם כבר מסביע אותך, אתה אדם מושר, אתה אדם שלם. כן, התורה נקנית בפת לחם ומים במשורה, אתה לא צריך יותר מזה. מי שאדם מוכני שיוסק בתורה הקדושה, הוא מתמלא, הוא מגיע לסיפוק, הוא מגיע לשלמות עם עצמו מכלום. זה הכוונה, אתה בכלום מגיע לסיפוק, אתה לא צריך שזה... אנחנו לא מנהלנו, ברור שאם אני רוצה להקים בניין שיביא לזה ביטוי את השאיפות שלי, את הרצונות שלי, מה שנחוץ לי, אז אנחנו מכירים את זה היום מהעולם המערבי, נכון? העולם המערבי, זה מה שהוא יודע לחנך אליו. הוא מחנך לזה שאם אתה צריך משהו לעצמך, אז זה ילך לפי מה שנוח לך. לפי מה שטוב לך, לפי איך שאתה רואה את הדברים. תבנה את הבית כמו שאתה רואה. משה רבינו, מנהיג גאון, חריזמטי, משכמו ומעלה, צדיק, בעל נידות, עוד הרבה דברים טובים, עכשיו הוא יכול להגיד לעם ישראל, מכנס את מועצת החכמים, 70 זקני העדה, לשבת איתם ולחשוב איך הם היו רוצים לראות את הבית שיבטא את האלוקות בעולם. זה רצון שלהם, צורך שלהם, עניין שלהם. בואו נחשוב איך אנחנו רוצים את זה. למה יריות עיזים? אתם מבינים, זה ריח יש מיריות עיזים?
זה לא
נושם. זה לא נושם, זה לא מוברר. במדבר יריות עיזים חשוך, מובק, מופש, מריח. למה? ככה צריך לראות בית השם? בואו נעשה קצת משהו יותר מוברר. בנוי על עצים גבוהים. ממילא יש קורות כבר. בואו נעשה את זה גבוה, מוברר. נעים, ריחני, זה הצורך של בני אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם תבנו את המקדש לא כמו שאתם תופסים את הקודש, אלא כמו שאני קובע לכם מה הקודש. איך זה קודש? איך זה קדוש? כשאתה הולך לבנות בית, משכן, אתה לא תבנה אותו לפי הגחמות שלך, כל אחד לפי רצונו ואיך שהוא תופס את הקדושה ואיך הוא תופס את מה שעושה לו, זה מעורר אותו לעבודת השם, כן? כל אחד יש לו, לא, כל אחד יש לו, חלק מזה סרטים, אני מדבר על עצמי כמובן. יש כל מיני סרטים לאדם בראש. אחד רואה את עצמו שלפי התפילה שלו הוא יגיע עם בית התפילה עם ממוקם על אר ויראו ממנו נוף של ים. מי זה מתפלל מול הים? מול הים. פאר. חום בית גדול ככה, חלון אחד ענק, ואתה עומד בתפילה מול הים. מדהים. אחד אומר לו, השיא זה בכלל על הר, אבל לראות את הזריחה. שם דוגע את הלארו? לראות את הזריחה, אז בואו נעשה את זה, נבנה את הבית אולי במסעדה, אני יודע, מקומות שהזריחה מהם היא מאוד מאוד יפה. אחד חושב שלראות שלג, לבן, כל לבן, כל לבן. אחד אומר הפוך, אני בכלל צריך, אני לא מקבל השראה אם זה לא ירוק מסביב, יער, אני צריך יער, כן? בהתבודדות, יער, אני אכנס תוך היער, אני ארגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך היער, אני אחבק עץ, לא יודע מה. יש כל מיני גישות, כל מיני גישות, כי ברגע שזה הולך על פי השכל שלי, על פי הרצון שלי, על פי איך אני מרגיש את מה שיעשה לי התעוררות כביכול בעבודת השם, אז זה כמניין בני האדם, ככה מניין הזהות שלהם. אבל אתה לא יכול לבנות ככה בית. אגב, אנחנו מדברים כרגע על המשכן, אבל אני מתכוון לכל בית, כולל בזוגיות. אם הדברים הולכים על פי גחמות, כל אחד עם הסרטים שיש לו בראש, קרוב לוודאי שזה יהיה בית משונה. זה יכול להיות בהתחלה על צוק מול הים, נראה רומנטי לגמרי. אבל בסוף זה מתנפץ תוכן. למה? כי זה גחמות. זה היום ככה, מחר אחרת, היום זה עם... זה סרט כזה, מחר אתה רוצה סרט אחר בכלל, והחיים, אתה משתנה, הסרטים משתנים יחד איתך. אבל המשכן זה דבר קבוע. זה לא סתם דבר קבוע, זה דבר קבוע ומפורט לפרטי פרטים. לא משאירים לך מקום לדמיון. אין מקום לדמיון, אין פה מקום לדמיונות. אתה חושב, כן, תראה, אמרת לי את המידות, אורך, רוחב, גובה, החומרים שמהם אני אעשה, אז תשאיר לי רק לקבוע איך ייראו, כמה טבעות אני אעשה. כמה טבעות? העיריות תפוסים בטבעות עם קרסים. נכון? אכפת לך אם יש 48 טבעות, או יהיה 50 טבעות, או 56 טבעות, זה משנה. מי רואה? תן לי להוסיף עוד שניים מדעתי. אני חושב ש-52 זה יותר יפה. זה גם עניין בן, זה עניין בן. אפשר לעשות זה כל מיני תירוצים טובים, למה 50? לא, הוא רוצה בדיוק 48. בדיוק 50 טבעות, ובדיוק 48 קרשים. בדיוק. למה, איך, כמה? סליחה, זה לא הדמיון שלך. אתה לא מתבקש להפעיל את הדמיון, ולא את הרגש, ולא שום דבר. וגם לא את ההיגיון שלך. זה לא הגיוני, במדבר, חשוך, מריח, זה לא הגיוני להקים ככה בית להשם. על הבית צריך לבטא את השאיפות שלי, את הרצון שלי, את איך שאני מרגיש כלפיו, כלפי הקדוש ברוך הוא. אז תן לי לעשות אותו כמו שאני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן לא. 19 פעם זה חוזר, כאשר ציווה השם את משה. 19 פעם זה אומר, 19 פעם בפרשה, הפרשה אומרת, משה רבנו לא שינה בכהור זה, לא הכניס את התווך שלו, את דעתו, בכהור זה לתוך הבניין. ואם לא הוא, קל וחומר אף אחד אחר. וכל מה שבצלאל, האומן, באי הידיעה, כן? פעל, זה לא היה ביצירת כלים או ביצירת מכשירים או ביצירת מבנה שהיה בו מבחינה אומנותית איזשהו ערך שאף אחד לא יטעה. הכל מתואר בתורה, הכל נקבע מלמעלה. אלא מה? שהוא ידע בצלאל להכין את הדברים האלה בצירוף של אותיות, בצירוף של אותיות, זה מה שאומר הזוהר הקדוש. מה שבצלאל ידע זה לברוא את הדברים האלה, לברוא באותיות. אתה אומר הזוהר הקדוש. כל מה שקדוש ברוך הוא, כל מה שיש משכן זה בכלל סוד הבריאה. זה מה שאומר הזוהר. המשכן זה כמו העולם, כמו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז ככה זה אלף פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי השם. וכל בריאת העולם הייתה בפרק א' ובראשית, פרק אחד, וגם בבניית המשכן יש הרבה יותר פרטים. מה שמופיע לנו בפרק א' בבראשית, וגם למען דמר שזה גם פרק א' וגם פרק ב', עדיין יש בבניית המשכן הרבה יותר פרטים, והרבה, משמעותית יותר, כל פרט מדוקדק. אומר לו, והסתכל בשמע קדישה, כלל הדאורייתא וקיים אלמא. וכל הכל נברא באותיות, אנחנו יודעים את זה כבר, כן, ולמדנו את זה כבר כמה פעמים, שכל בריאת העולם נעשה באותיות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. אז איך הוא ברא את האור? ויאמר יהי אור, יוד, ה' יוד, א' ו' ר', נהיה אור, יהי אור. וכן זו הדרך. זאת אומרת, כל בריאת העולם נעשתה באותיות. אומר הזוהר הקדוש שלא תתבלבל. בדיוק באותו אופן נבנה המשכן. לא יודע אם אני אמצא את זה כרגע, אבל בעזרת השם נמצא. כל מה שבצלאל ידע זה לעשות את התיקון הזה. ידע לצרף את האותיות. לצרף את האותיות. היה מצרף את האותיות, והיה בונה את המשכן שהוא הבית האולטימטיבי. בצירוף האותיות אף אחד לא ידע לעשות את זה. הוא ידע לעשות את זה. היה עושה צירופים של אותיות והדברים היו מצליחים להם, אלה שטבעו את הצמר מעל העזים, האנשים חכמות הלב, כן, היו נשים שידעו, הייתה להם אומנות מיוחדת. הם היו לוקחים כבשה והיו טובים את הצמר מעל הגב של הכבשה בלי לגלח אותה. טובים את הצמר מעל הגב של הכבשה, עושים מזה בגדים, בסוף רק חותכים את הבגד ועושים בגד קר מעל הכבשה. מי יודע לעשות כאלה דברים? אז איך הם הצליחו? איך הצליח להם קרה? הצליח להם כי בצלאל היה צרף צירופים של אותיות, אז הוא היה עושה את מה שקשור למחשבה ודיבור, והם היו מוצאים לפועל, הם היו עושים את המעשה על האנשים האלה. הכל נעשה בדיבורים. אז המשכן, כמו שהוא בא לידי ביטוי, אנחנו עוד נמצא את זה, סייעתא דשמיא, יש לנו התעסקות עם הזוהר, עד סוף השיעור, מי נדע, אני אראה לכם. אז אנחנו מבינים ש... לעשות משכן שהוא על פי ההיגיון האנושי זה בניגוד לרצון השם. ולכאורה נשאלת שאלה למה. למה זה חייב להיות כאשר ציווה השם את משה? למה זה חייב להיות על פי הציווי האלוקי? הכוזרי, רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי, הוא שואל את השאלה הזו. הוא אומר, יש מלך. למלך הזה יש טבע דברים, בית מרקחת, בין יתר הדברים שיש לו, יש לו גם בית מרקחת גדול ומשוכלל מאוד מאוד. טובי הרופאים, טובי הרוקחים, יש שם את התרופות הכי טובות למחלות הכי נדירות בעולם, ודאי שיש שם את התרופות הכי טובות למחלות השריחות, לא עלינו ולא עליכם. יש כל מה שבן אדם צריך בשביל להתרפא מכל מחלה, יש בבית המלך הזה. הוא מלך ענק, הוא מלך גדול, הוא מכיר, הוא שולט בכל העולם והוא מכיר תרופות מכל מקום בעולם. בית מרקחת רציני מאוד, נכון? זאת אומרת, אומר רבי יהודה הלוי, משל למה הדבר דומה? כל העניין הזה של בניית המשכן, השימוש בשכל האנושי, משל למה הדבר דומה? משל אלף אחד שמגיע יום אחד אל הממלכה הזו של המלך הזה, מתחבב גם על המלך, והמלך מכניס אותו לארמון, מקרב אותו אליו, הם מדי יום טיילים, משוחחים, ויום אחד ההלך הזה קצת חש בראש, קצת לא מרגיש טוב, כואב, יש לו איזה כאב ראש. אז המלך אומר לו, הולך לבית המזכרת שלי, האישי, בית המזכרת המופלא הזה, כן, שמכיל את כל התרופות וכל הסמים וכל וכל הכדורים וכל הזריקות וכל מה שצריך בשביל להירפא מכל מחלה. והרוקח ייתן לך מרשם, תיקח את התרופה שהוא ייתן לך ויבוא לך כאב הראש, למה שתסבול. אז הבחורצ'יק שלנו, ההלך הזה, הולך לבית המרקחת, הוא בא בשעות הסגירה של בית המרקחת. בית המרקחת אין בו אנשים, אין, סגור לקהל. אבל הוא בא מצד של הארמון, כי הוא מתוך הארמון, אז הוא יכול להיכנס לבית המזכרת, הוא נכנס, בית המזכרת אין בו אף אחד. והוא רואה המון תרופות. הוא רואה מדפים, מגירות קטנות שכתובים עליהם כל מיני שמות, ובזה יש צמחים, ובזה יש נוזלים, ובזה יש צמחים בתוך נוזלים, וזה משחות, ובזה... מלא. הוא אומר, וואלה, כמה פשוט. לוקח מהמדף הזה קצת, לוקח אוכל, לוקח מהמדף הזה קצת מורח, לוקח מהמדף הזה קצת שוטה. אחרי כמה דקות נופל מעולף. באים להציל אותו. אמרו לו, תני, מה אתה עושה פה? הוא אומר, היה לי כאב ראש, באתי לקחת תרופות. איזה מין תרופות יש פה? איזה זה בית מרקרת שאמרו עליו, שהוא בית מרקרת הכי משוכלל, הכי טוב, הכי יפה, יש מזור לכל ה... הוא לא שוטה שבעולם, אז אתה נכנס לבית מרקרת עם מכין באמת את כל התרופות הכי טובות בעולם. אבל אתה רוצה מדעתך להתחיל לקחת? לפי ההיגיון שלך? לפי איך שאתה תופס את העולם, ואיך שאתה תופס את המציאות, ואיך שאתה תופס את ה... את, את האפשרות להירפא? ברור שזה לא עובד ככה. אתה נכנס לבית מרקחת כל כך משוכלל, תחכה שיבוא מישהו מכיר את התרופות, מישהו מכיר כל מגירה הכי קטנה ויודע מה יש בה, ולא סתם שהוא יודע מה יש בה, הוא יודע גם למה זה טוב, ולא סתם שהוא יודע למה זה טוב, הוא גם יכול להבחן אותך, הוא יסתכל עליך, הוא יגיד לך מה יש לך. אולי הכאב ראש הזה בכלל נובע מזה שחסך, אתה צריך לשתות מים, לא שתית מים, לא שתית מספיק מים, שתי מים ויעבור. שתי מים בסך הכל, לא צריך תרופות. מה אתה מיד ניגש ומתחיל, עכשיו תגידו, במה זה שונה מההתנהגות של האדם בעולם המערבי? שהוא חושב את עצמו, הוא לוקח מפה ומשם וזה, בלי סדר, בלי גיון, בלי גיון, אני לא מדבר בלי גיון אנושי. כי בני אדם אוהבים לחשב שהם הגיוניים, אבל אני מדבר בלי היגיון שאתה יכול להתחיל לחיות איתו ב-day one שירדת לעולם ולסיים איתו ביום האחרון שלך. היגיון כזה שהוא לא משתנה, היגיון שהוא למעלה מן האדם, אין דבר כזה. זה כל כך עצוב שכמה אנחנו מנהלים את החיים שלנו, כמו אותו שחל, אותו טמבל שנכנס לבית המרקחת של המלך, והוא מתחיל לקחת תרופות, הוא חושב שזה בסדר, הוא יודע, הוא רואה, הוא מבין. מה, אני איפה נמצא? נמצא. באתי לעולם בשביל שיהיה לי טוב, נכון? תן לי להתחיל לקחת מהמגירות. תן לי לקחת לחטוף. לקחתי אישה איך שאני רוצה, ולהתנהג איך שאני רוצה, ואני קובע לעצמי את אמות המידה המוסריות, ואני קובע ממי מותר לגנוב, ממי אסור לגנוב, ממי כדאי, ממי לא כדאי. אני אקבע איך יראה הבית שלי, אני אקבע איך יראו חיי הנישואים שלי, אני אקבע איך אני מחנך את הילדים, אני אקבע. צריכים לפתור מגירות, צריכים לקחת סמים, תרופות הכוונה. מה ההבדל? אתה צריך לעצור ולחשוב, רגע, אני נמצא בכזה עולם משוכלל, בכזה עולם שיש בו אין סוף מגירות ומדפים שמכילים באמת את כל הטוב שאפשר לדמיין. אבל אני צריך מישהו שינחה אותי. שיגיד לי מה מתאים לי, שירחה אותי מה מותר לי לקחת מאיפה. אתה רוצה לבנות בית מקדש, אתה רוצה לבנות משכן להשם, אתה לא מחליט איך זה ייראה, כי אתה תתנהג כמו אותו שחל בבית מרקחת. אתה צריך ציווי מהשם. עכשיו הציווי זה לא ציווי במובן של פקודה, אנחנו משתמשים פה, זה טריקי קצת, כן? אנחנו אומרים אין לפקודי, ואנחנו מדברים על מצווה, אנחנו מדברים על צו ציווי וכו'. אבל הזוהר הקדוש חוזר על מאמר בגמרא שהיא חוזרת על מדרש שאומר דאוקים ללט צו אל עבודה זרה. כשהיהודי חושב שצו, מצווה, זה מלשון צו, פקודה, פקודי, זה מלשון צו, שאני מצווה לך לעשות ואתה עושה לי לך קדוש ברוך הוא ציווה לך לעשות, הוא עובד עבודה זרה. זה גמרא מפורשת אגב, שלא תיתו, זה לא רק זוהר מיסי, זה גמרא. גמרא, אם אני זוכר נכון, במסכת שבת. לא רק בגלל ציווי, זה לא בחירה. כי אם זה ציווי, זה לא בחירי. וכל מה שהוא לא בבחירה חופשית, בחירה חופשית נכונה, הוא מפריד אותך מהבורא. והמצווה התכלית שלה זה צוותא, צוותא, לצוות לשון צוותא, לחבר. אני רוצה להיות בצוותא, ביחד. ביחד עם הבורא. מה הופך אותי ביחד עם הבורא? קיום מצוות הבורא. קיום רצונו ידברה. כשאני עושה את רצונו ומזניח את רצוני, את הדחפים האנושיים שלי, אז אני משקרוי בשיווי צורה עם הבורא. ואז אני יכול באמת, אנחנו נביא עכשיו את התום הדבורה, להידמות לבורא. אני יכול לרכוש תכונות שיש לבורא, לסגל אותם לעצמי. אני באותו זמן נמצא בבית המרקחת, אבל כשהרוקח האחראי נמצא, הוא יודע מה לתת לי, הוא גם יודע להבחן אותי. הוא יודע גם מה מתאים לי. אז אני פועל על פי הצו שלו, לא הפקודה שלו, אלא האופן שבו אנחנו נתחבר הכי טוב יחד. צבתא הכי טובה. איך יקרה, איך אנחנו נתחבר הכי טוב. מלשון צוות, נכון? מלשון צוות, צבתא, חיבור. זה הלשון. ולכן, כשהתורה מעידה על משה רבינו, שהוא לא זז בכהוא זה מרצון הקדוש ברוך הוא, התורה מחמיאה בצורה, וגם מלמדת אותנו, by the way, או לא by the way, זה עיקר העניין, שהתורה מלמדת אותנו שזה העיקר. העיקר זה במה שמשה רבינו לא סתת כמלוא נימה, לא הלך לא אחר רצונו, ולא אחר הבנתו, ולא אחר הגיונו, אלא הוא הלך אחרי מה שהקדוש ברוך הוא חשב שזה הדבר הנכון. והיה הרבה מקום, תמידי, ככל שאדם הוא יותר גדול, ככל שהוא יותר חכם, ככל שיש לו נניח כבוד, שהסביבה רוכשת לו כבוד, הוא ככה יכול יותר לטעות בעין, כן? ולחשוב שהוא יודע מה, הוא מוציא את החיים. אני יודע מה, אתה בא להגיד לי, מה, אני לא יודע מה זה החיים? אני לא יודע איך לנהל בית? אני לא יודע איך להתייחס לאישה? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אתה באמת לא יודע? אתה יכול להיות עד גדול כמשה רבינו, ועדיין תהיה אליך, לאן אתה הולך? הוא לא בא לקרוא לך. ועדיין אנחנו מדברים על ציווי כזה, שמשאיר אותך, שהגדולה שלך היא רק בכמה, עד כמה אתה נאמן לרצון השם. עד כמה אתה נאמן לרצון השם. זה הציווי. ולכן כל מי שעסק במשכן, בבניית המשכן נקראו חכמי לב. מה זאת אומרת? ההיגיון של יוצרי המשכן, של כל מי שפעל במשכן, ההיגיון היחיד שהנחה אותם, ושהוא היה, הוא קבע גם את עולם הרגש שלהם, היה לעשות את רצון הבורא. לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, לפרטי פרטים. ולפרטי פרטים, זה הרבה פעמים, כל אחד יחשוב על עצמו, שהוא נדרש לקיים איזושהי מצווה של הקדוש ברוך הוא. תודה רבה. תודה רבה. שם ברוך. שהוא ייקח את המצוות הכי פשוטות, נניח, אין דבר כזה, אבל ייקח מצווה פשוטה יחסית, נניח, להניח תפילין. בסדר? להניח תפילין. חצי טקס, זה פעולה חוזרת על עצמה מדי בוקר, אין שינויים. הפעולה הזו היא מצטיינת בזה שאתה לא מכניס שינויים. אז תמיד באותו מקום בזרוע, נכון? לא משנה כרגע מה המנהג, אבל כל אחד עם המנהג שלו, אז אתה לא כל יום משנה את המנהג. אתה מניח תפילין בצורה קבועה, אתה קורא 7 קריחות ו3 סביב האצבע, ולפני שאתה סובב על האצבע אתה שם על הראש ואתה מניח בדיוק במקום שבו מוחות של תינוק רופס ופה על האצבע, הכל אותו דבר, נכון? אותו דבר. עכשיו מה אם אני יש לי הרגש שאני יגיע להנחת תפילין יותר טוב אם היום אני לא עושה את זה עם ראש? לא עושה את זה עם ראש, אני מרגיש שאני אהיה לי יותר נעים. אני היום אין לי סבלנות לזה, אין לי סבלנות לזה, או בכלל לא אני אכפילים, או אני אכפילים רק לחלק מהתפילה, או אני לא אניח אותם בדיוק בנקודה הזו, אני בא לי היום לשים אותם פה, שיהיה ממש מול הלב, לא יודע. כל אחד, אז זה לא יעבוד, נכון? כמו שבן אדם לא ינסה לשלוח מייל לחבר שלו, בפספוס של נקודה, כן? הוא יעשה את כל הכתובת נכון, אבל לפני שהוא עושה .com, הוא ישמיץ את הנקודה, ישמיץ צריך נקודה. עזוב תשתיות, זה פרט קטן, נקודה. מה, בשביל נקודה אתה עושה עניין? לא תשים את הנקודה, זה לא מגיע ליעד. זה לא כי יוצרי האינטרנט הם קטנוניים. זה כי ככה זה עובד, פרטי פרטים עושים את העניין. כשהקדוש ברוך הוא נותן פרטי פרטים בקיום של איזושהי מצווה, זה לוקח לנו תעצומות נפש להיכנע ולקיים את המצווה על פי פרטי הפרטים שלה, בלי להכניס את ההיגיון שלנו פנימה. בלי להחליט מה מעורר אותי יותר. היום לא בא לי פסוקי דזימרה. לא בא לי. תפילה שלי היום תהיה יותר טובה אם אני לא אעשה פסוקי דזימרה. אני ישר אגיע לפרוס על שמה ישראל, שמה ישראל 18 ומקפל את ה... יהיה לי יותר נעים. היום יהיה לי יותר נעים. יכול להיות שיהיה לך יותר נעים היום, זה לא... אתה עשית המון דברים. המון דברים חשובים אולי לעצמך. זה לא תפילה. זה לא רצון השם. שום דבר. אל תשלט עצמך, חבל. זה כמו מייל ששלחת בלי הנקודה. או בלי הקום, או בלי ה-IL בסוף. זה יגיע, אם יגיע לאנשהו, זה יגיע לתאומות הנשייה, פחות או יותר. זה שהרגשת, מישהו ביקש לך להרגיש, מישהו ביקש לך להיות באורות, יש איזה ביטוי כזה, אני באורות, מישהו ביקש לך להרגיש באורות, תראו לי באיזשהו מקום בשולחן ערוך שבן אדם צריך להיות באורות. לא ראיתי דבר כזה, אין בשולחן ערוך שאדם צריך להגיע מתפילה לאורות, או להגיע לזהי, או אני ראיתי, ממש ראיתי. מה ראית מה אתה עזבת? דמיונות, לא רואים כלום. אני אומר לכם באחריות של 100%, לא רואים שום דבר. התפילות הכי טובות זה תפילות שלא מרגישים בהן בכלל. הקדוש ברוך הוא יודע מה התפילה הנכונה, מה לא. אתה עושה תפילה, אתה עושה פרטי פרטים לפי הספר. כתוב קודם קורבנות, תעשה את הקורבנות. אל תבלבל את המוח. לא צריך שיקול דעת, לא צריך היגיון, לא צריך הרגשים, לא צריך שום דבר. אתה צריך חיים, את המצווה. זה מה שמחבר. תרגיש מה טוב ומה נעים, למה לא? אם בן אדם מרגיש ובן אדם זה עושה אותו שמח וזה, זה למעליותה. זה דבר גבוה. אבל זה לא תחליט שתרגיש טוב. זה לא תחליט. לא קיבלת מצווה בשביל לעשות אותך עכשיו סמיילי. זה לא מקרה. אתה לא בשיעור הנכון, לא בדת הנכונה. אז תדש בוח, הוא לא עומד אצלך. הוא לא ליצן החצר שלך. הוא בא להצחיק אותך. הוא בא לעשות לך, לדגדג אותך, שיהיה לך נעים. לא, זה לא בורא. תדש בוח, הוא נתן מצוות, הוא יודע מה טוב. אתה רוצה בבקשה לקיים את המצווה? אתה עושה לעצמך טובה, זה משכן שאתה מקים בשביל עצמך. אתה לא עושה בית להשם, אתה עושה בית לעצמך. ששם תפגוש את הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לפגוש אותו בצורה הנכונה? זו הצורה הנכונה. אם אתה רואה את הפרטים ופרטי הפרטים ואיך לבוא לבושים ואיך זה ואיך זה, אל תבוא לבית כנסת כאילו שאתה בא למועדון ספורט. תבוא לבית כנסת בצורה הכי מכובדת שאתה יכול. זה נותן הרגש. בן אדם לא יכול לשבת ללמוד. לימודים רציניים, ערום. אין דבר כזה. איכות הלימוד תהיה שונה אם אתה יושב בצורה מכובדת או בצורה לא מכובדת. ואיכות התפילה בוודאי תהיה שונה אם אתה מגיע לבית כנסת נקי, מקולח, מפונה מצרכים, או שאתה מגיע לחוץ. זה משהו אחר לגמרי, זה לא. אני קראתי? מה פתאום אני? יכול להיות אחד שזה לא מפריע לו. הקדוש ברוך הוא קבע. בל תשקצו, הקדוש ברוך הוא קבע שככה צריך לעשות, וזה אלה פרטי הפרטים הקטנים, שאתה נכנס לאווירה של תפילה ושל קדושה ושיוצרים אצלך את ההרגש, בסופו של דבר ההרגש שהקדוש ברוך הוא רוצה שתרגיש. זה משהו אחר, אתה לא עובד בשביל עצמך, אתה לא עושה את הרצון של עצמך, אתה עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אי בסוף זה גם יכול לעשות לך טוב? בוודאי. אבל התכלית היא לא זו, אלא התכלית זה לעשות רצון השם. והתוצאה מה שיהיה, בעזרת השם הכל טוב. הכל תמיד טוב ולטוב, אבל זה לא תחליט מבחינת נקודת המוצא שלנו. ולכן זה הגדולה וזה החשיבות וזה כל העניין של בניית המשכן לפרטי פרטים ופרטי פרטים ופרטי פרטים ועוד פרטים ומשקלות וספירות וכן, ככה בונים בית. אם אתה צריך להחזיק אישה, אז אתם זוג, חיים בזוגיות, אז אתם צריכים לדעת מה מותר ומה אסור לפרטי פרטים. לפרטי פרטים, איך הבית, מה זה דיני הכשרות ומה זה דיני הטהרה. יש בדיני טהרה, זה לא מספיק בגדול, אני שומר נידע, בגדול, אנחנו שומרים, בגדול. מה זה בגדול? יש פרטי פרטים, אתה לא עושה את הפרטי פרטים, זה לא שווה כלום. מה זה לא שווה כלום? עדיף שאדם יעשה את זה בגדול משהו בכלל לא, זה ברור. אבל אתה רוצה לעשות כמו שצריך, לא, בסוף כולם רוצים לעשות כמו שצריך, משקיעים בסוף את המאמץ. אז זה לא מספיק שאתה לא איתה. אלא אתה צריך, יש לי הרחקות, עושים, מותר, לא יושבים על אותו כיסא, לא מגישה לך מיד ליד, תניח על השולחן, יש כל הפרטים הכי קטנים. אתה יכול להגיד מילות של חיבה, להתחיל... אנחנו מתחבקים אבל לא מתנשקים. זה בכל אחד ממציא לעצמו. אין לא מתחבקים ולא מתנשקים. לא, לא נוגעים. וכל מיני דינים ופרטי פרטים קטנים שבונים בסופו של דבר את המצווה. זו המצווה, ככה היא נראית. עם פרטי פרטים וקישוטים 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 וקישוטים. וכשאתה מקיים את זה עם כל הקישוטים, אז אתה הסתקת את התכלית של הקדוש ברוך הוא, שמה שהוא רוצה לראות בעולם. בדרך זה גם בונה את הבית שלך ויוצר חשק ויוצר אהבה ושומר על שלום הבית ונותן ברכה, והזוהר אומר זה בכלל גבר ואישה בתקופה הזו זה כמו פלוס ופלוס או מינוס ומינוס, כן, שאתם נפגשים, זה קצר, קצר בעולמות, קצר. אתה לא מזיק סתם, אתה בהגה אומרים לך, תקשיב, אתה מכניס עכשיו מסמר לשקע, אתה מקבל זרן, אתה מבין? אתם מכירים את זה שאומרים לילד, אל תכניס את המסמר לשקע, זה מקבלים זרן. והוא פיקח, הוא אומר, אני אכניס רק קצת, רק קצת, הוא מכניס רק קצת, ואתה בזרן. עכשיו הוא בוכה, הוא כועס על השקע, והוא כועס על המסמר, והוא כועס על האבא שלו שאמר לו, אל תכניס. על כולם, על מי הוא לא כועס? על עצמו. כי אני לא הכנסתי את המסמר, הכנסתי רק קצת. רק נגעתי. רק התחבקתי, לא נשקתי, התחבקתי. אדוני, זה עושה קצר. זה לא עונש. זה תוצאה מסתברת של מעשה מקולקל. אתה עושה משהו לא נכון, אתה תכניס למכונת כביסה במקום הפקת כביסה חול, אז היא לא תחבס, היא תישבר. מישהו יניש אותך בזה? זה עונש. נכנס את החול, עכשיו המכונה נשברה, התקלקלה. זה עונש? זה לא עונש, זה תוצאה של מעשה טיפשי. אתה עושה מעשה טיפשי, אתה שם חול, אתה תקבל תוצאה מקולקלת. זה אותו דבר בקיום תורה ומצוות. אומרים לך, אל תאכל רק כשר. ויש המון פרטים בזה. בדגים, אין סוף, תאמינו לזה, אין סוף, צריך ללמוד המון, בשביל להבין, לא רק מה סימני הטהרה בדגים, זה קל, יחסית. אבל לנקות דג, צריך להיות גאון עולם. גאון עולם, בין הקצקצים, איזה דגים יש בהם תולעים שאתה לא רואה, יש תולעים בתוך הבשר, יש תולעים, אני לא הייתי מכיר את זה אם לא אבי, כן, יש תולעים, אני, זה פעם הוא שולח לי תמונות בזה, בוא תראה תולעת,
בדגי ים,
בוא תראה תולעת, בתוך הבשר תולעת, סנטימטר וחצי אם לא יותר, בתוך הבשר של הדג, איך הגיע לתוך הבשר של הדג? אתה בחיים לא תדע, אבל יש דגים ששם הם נכנסות, ויש מקומות מסוימים בדג, בזנב, מתחת לזה, ליד הזימים, כל מיני, תלוי באיזה דג מדובר. תלמד, לא תלמד, לא תדע, לא תקיים. בשר וחלב. צריך ללמוד את הפרטי פרטים, זה לבנות משכן, זה לבנות משכן, לבנות בית. אז יש בו דיני כשרות, ודיני טהרה, ובשמירת שבת, זה הכל פרטים, ועוד פרטים, ועוד פרטים. אל תתייאש, ככה בנו את המשכן. ככה בדיוק בנו את המשכן. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יורד על המשכן, הענן יורד. יורד על המשכן, אבל הוא צריך להיות בנוי מהפרטי פרטים האלה. הוא לא משכן שאתה בנית כמו שאתה רוצה, הוא משכן שאתה בנית כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, ואז יש שכינה. ואז השכינה יורדת. הפלא העצום, וזה ככה אני... מסתכל את הנושא הראשון ואני רוצה לעבור לנושא שני שהוא קשור, אפילו קשור מאוד, זה פלא פלאים, הפלא הזה, זה שאתם, אני לא יודע אם אתם יודעים, שיש מאן דאמר רציני מאוד וממקורות קדומים, במדרשים הקדומים, תנחומה ולפניו, שאומר שכל מה שמשה רבנו נותן בפרשת פקודי, אלה פקודי לעם ישראל, זה דין בחשבון על ההוצאות וההכנסות שהיו במקדש. הגזבר יחיד, לא נוהגים ככה להלכה. אין גזבר יחיד להלכה. להלכה צריך שני אנשים לפחות על הקופה. להלכה, זה לא הנהגה טובה. להלכה צריך שני אנשים על קופה. אבל פה הוא גזבר יחיד משה רבינו, והוא צריך לנדרש לתת דין וחשבון לעם ישראל. אז הוא אומר אלף פקודי המשכן, משכן העדות של פוקד הפי משה, עבודת הלוויים וכו', ואז הוא מתחיל לספור ולבנות ולהגיד, וככה וככה היה זהב, וככה וככה היה כסף, וככה וככה היה נחושת. ושתדעו, והמדרש מספר את מקרא את הלשון, שהוא פתאום התפסס לו איזה 1775 שקלי כסף, הוא לא זכר מה זה, והקדוש ברוך הוא יאיר את עיניו, והראה לו שזה בקרסים. מה מיוחד בסיפור? המיוחד בסיפור הוא לשון המדרש שעכשיו נקרא יחד. אומר המדרש ככה, רבי חמה אמר, היו אומרים חמה יקדל דברי דאמרם, זה אני לא יודע אם זה מתחום, זה מלכות שמעון לדעתי, שהוא קובץ של מדרשים קדומים. וחברו אומר לו, אדם ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהיה עשיר? כשרבנו היה יוצא מאוהל מהמשכן, כל העיניים של עם ישראל היו נשואות אליו. כולם היו מסתכלים על משה רבנו. כשהיה יוצא מעבודת המשכן, עכשיו הוא בונה את המשכן, מקים, מפרק, מקים, מפרק, מתאמן בהרכבה שלו. כל פעם שהוא מסיים, הוא יוצא, אז כל עם ישראל מסתכל עליו. מסתכלים עליו. עכשיו משה רבנו היה בריא גוף. בריא גוף, והיה לו עורף עבה. עורף עבה. מזכיר קצת את רבל שלי. אז תורר. נמצא לבדיחות המותר. אז יום אחד יוצא מאוהל מועד, יוצא ממשכן העדות, או משכן, אוהל מועד, ושומע איזה שניים מדברים. אומר אחד לחבר שלו, אומר לו, ראית את העורף של משה רבנו, איזה עובי? ראית איך הוא ככה בריא, שרן, אוכל טוב, אוכל טוב. אז הרבה שלו אומרת, נו מה, בטר, מה אתה רוצה? מה אתה... משה רבנו לא אוכל טוב, אז מי אוכל טוב? הוא אומר לו, למה? הוא אומר, תקשיב, מה, לא בנה את המשכן? הוא בנה. הוא אומר לו, אתה יודע כמה כסף עולה לבנות המשכן? אומר לו, כמה? הוא אומר לו, 2.8 מיליארד דולר. 2.8 מיליארד, זה רק הזהב שהיה שם. והיה עוד כסף, יקר וקר, מגיע איזה חשבון, אומר לו, 10 מיליארד דולר בנה בן אדם, אומר לו, הבנתי, 10 מיליארד דולר, מה לא נפל לו בכיס איזה 20 מיליון? זה אני מרגיש, 2 מיליארד, אומר לו, לא, הוא צדיק, 20 מיליון בחיים לא. אולי שניים, אולי שניים, צדיק. זה שומע משה רבנו. את זה כך אומר המדרש, שומע משה רבנו, כששמע משה כך אמר להם, משה, חייכם, נגמר המשכן, אתן לכם חשבון. ואמר להם, בואו ונעשה חשבון, אלה פקודי המשכן, וחישב להם הכל כפי שמביא המדרש. עכשיו, מה הלימוד? הלימוד, אנחנו לא מחפשים לימוד בסוף. הלימוד מהסיפור הזה. הלימוד מהסיפור הזה, אני שואל לכם משל, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרבה לזמו. כנס, כנס. פה אתה, אנחנו מקבלים לך גם בלי כיפה, בואו, בינתיים. בקיצור, סליחה,
נשאל לי שאלה, למה לבנות משכן בכלל? זה לא היה עניין, המטרה היה לחיות בשולחן, בתוך העם, בשולחן תהיה בתוך העם, יבוא במשכן עבר, איפה נשים את המשכן הזה? דובבים. אז למה צריך?
בכלל.
כמו שאתה אמרת, שעתיד לעבור, יבוא בית המקדש מן השמיים, בית המקדש מוכנית. אז למה כל כך צריך את האבן הזה, את הכרסים הזה?
אוקיי.
אולי
עם ישראל צריך את זה. רגע, לפני שבואו נשאיר את זה רגע לסוף, אני אסיים את הרעיון הזה, ואחרי זה נעשה דיון פתוח בשאלה, זו שאלה מאוד מעניינת. אז רק לומר כך, בקיצור, אני אמשול לכם משל. אז השאלה היא ברורה, אני חושב, נכון? שני אנשים עומדים, מדברים על משה רבנו, הוא שומע את זה, הוא אומר, אני אתן לכם דין בחשבון. אני אתן לכם, הנה, תראו, אני אסיים לבנות, אתם תראו שיש לכל שקל שתרמו, אני מראה לכם בדיוק איפה הוא במשכן. היה לי ככה וככה כסף, זה הדנים, ככה וככה כסף זה הקרשים, ככה וככה כסף זה העיריות, ככה וככה כסף מזבח הזה, ככה וככה כסף הכיור, אני אתן לכם חשבון על האסן, על הגרוש. לא לקחתי גרוש. אומרים לו, אתה לא לקחת גרוש. לא, אמרנו, אתה צדיק, 2 מיליון, לא 20. שעה תשמעו. אם אני שואל מישהו, מה יושבים פה? תגיד לי, יש לך כיסא? מיד מה הוא חושב בראש? הוא אומר, כן, אני יושב, הכל בסדר. שאלתי אותו, אם יש לו מקום לשבת, יש לך כיסא. אם אני מרים טלפון למישהו שהוא נגר, ואני שואל אותו, תגיד לי, יש לך כיסא? אז הוא אומר, תשמע, יש לי כיסא, אבל חכה שבוע הבא, אני עושה משהו מיוחד, יהיה לי כיסא, חבל על הזמן, אני אעלה גם יותר זול. חכה, מה הוא חושב שאני שואל אותו, יש לך כיסא? אני רוצה לקנות, למכור, אם אני מתעניין לעצמו. אם אני שואל חבר כנסת, יש לך כיסא בכלל, זו שאלה אחרת לגמרי, נכון? יש לך כיסא? יש לי, וצריך לדאוג שיהיה לי גם בקדנציה הבאה, וצריך לעבוד על זה. כן, אז זה שאלות אחרות, אבל אני שאלתי שלוש פעמים את אותה שאלה. יש לך כיסא? יש לך כיסא? יש לך כיסא. תשובות שונות לחלוטין, מעולמות שונים. מה עשה את ההבדל בשאלה, בתשובה, סליחה? לא השאלה, השאלה הייתה אותה שאלה. יפה. זאת אומרת, התווך, המקום שקיבל את השאלה, ושהוא צריך להוציא את התשובה, הוא זה שמשנה למעשה את השאלה. כי התשובה היא בעצם לשאלה. אני שאלתי במילים את אותה שאלה. אבל כיוון ששאלתי שלושה אנשים שונים, אז הם שמעו כל אחד שאלה אחרת. זה שמע אם יש לך מקום לשבת, זה שמע אם יש לך כיסא למחירה, וזה שמע אם יש לך בכלל מקום מבחינת ג'וב, בדיוק, אם יש לך ג'וב. זה משהו אחר. זה נשמע מוזר, נכון? אבל זה ככה הרבה פעמים בחיים, הרבה פעמים אי הבנות שנובעות בין בני אדם, זה כי אני שואל בעברית של יהודה שאוליאן, ומישהו עונה לי בעברית של יהודה אלמליח. אלי מלך, משהו אחר לגמרי, זה לא אותה עברית, הוא שומע אותי, כן, אני מדבר עכשיו, ויש פה, כל אחד שומע משהו אחר, אני מזכיר לכם את זה, כל אחד שומע מהעולם שלו, כן, וכל אחד שומע משהו אחר, מהעולם שלו, כל אחד עם הדגשים שקשורים לחיים האישיים שלו, למה שהוא מבין, למה שהוא שומע, למה שהוא צריך, למה שהוא רוצה, למה שהוא, כן, בנקודת הזמן שהוא נמצא, יכול להיות שאת אותה שאלה הוא ישמע שנה הבאה, משהו אחר לגמרי, שורה לגמרי. כשמשה רבינו יוצא מהמשכן ושומע שני אנשים מדברים ואחד אומר למעשה בואו ננקה רגע, זה מזעזע, זה מסמרר, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל בואו נקרא לילד בשמו. אחד אומר משה רבינו גנב גדול, והשני אומר לא, הוא לא גנב גדול, הוא גנב קטן. זה המשמעות של מה שהם אמרו פה, אבל שניהם אומרים הוא גנב. זה משנה את משה רבינו? משה רבינו, התורה מעידה עליו, לכן עבדי משה בכל ביתי נאמנו. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא נאמן. אז זה משנה אם איזה ינקל, איזה דודל אמרו עליו שהוא גנב?
כן, זה משנה.
לא. זה משנה רק דבר אחד. זה אומר ככה. אומר ינקל לדודל, דע לך, אם אני הייתי שם והיו עוברים דרך הכיס שלי 10 מיליארד דולר, 20 מיליון היו נופלים בכיס. ויאנקל אומר לו, לא, אני צדיק 2 מיליון. זה הכל. הפוסל, במומו פוסל, כשאני אומר משהו על מישהו אחר, זה לא כי אני יודע, שאנחנו לא יודעים כלום, אל תדין את החברה שלא תגיע למקומו, אלא זה אומר ככה, אם אני הייתי בסיטואציה הזו, זה מה שהיה קורה. זה מה שהיה קורה. לא להתבלבל. כשרבי יהושע בן פרחיה, תנה, יוצא עם הימח שמו וזכרו לאלכסנדריה, הם בורחים מאימת המלך, מאימת הרומאים, הם בורחים מפה. אז הוא יוצא עם פמליה, רבי יהושע בן פרחיה יוצא עם הפמליה שלו, תלמידים, כולם תלמידים תנאים, כולם גדולי ישראל. יודעים את התורה ישר והפוך, יודעים צירופי שמות הקודש, אנשים רציניים. אז הם יוצאים בדרך, מגיעים לאלכסנדריה שם, בפאתי העיר, הם צריכים ללון. פוגשים שם אכסניה של יהודים, בעל הבית ואשתו, מכבדים אותם כבוד שלא יתואר, על זה, שולחן, ומציעים להם את המיצות לישון, ודואגים להם לרחצה, משהו יוצא דופן. אז יושב יהושע בן פרחיה עם התלמידים שלו, ככה הם יושבים ללמוד, ויהושע בן פרחיה מתוך רצון לשבח את בעלי הבית, אז הוא אומר להם, ראיתם אכסניה זו מה נאה היא? אומר לו, הימח שמו וזכרו, הישו הזה, אומר לו, אבל עיני התרוטות, אומר לו, לא, אתה יודע, הרב, הרב, אתה אומר שבעלת הבית יפה, מה נאפסני הזו? בעלת הבית יפה, אני אומר לך, העיניים שלה לא משהו. אני ראיתי, העיניים שלה לא משהו. זה רבי יושב בן פרחיה, עכשיו אתם חושבים שאני מספר עם אגדה. זה לא אגדה, זה גמרה מצונזרת, שעכשיו חזרה, עכשיו החזירו אותה בגמרות ילדים, סטיילדנס, אתם יכולים למצוא את זה, את הסיפור הזה, כמו שאני מספר לכם, כמעט חלק מהדברים שאני אומר זה ציטוטים. זה אומר לו רבי יושב בן פרחיה, אני מנגה אותך, אני יכול לא ממה, תשתגעת, אתה מדבר על אישה? תנה, אתה מסתכל על אישה של מישהו אחר? היא בכלל אישה נשואה, אתה תנה, ויותר גרוע מזה, אתה חושב שאני דיברתי על האישה? ככה אתה חושב על הרב שלך? קח את עצמך ולך תעשה תשובה. זה הולך, יצא החוצה, חוזר אחרי חצי שעה, אומר הרב, עשיתי תשובה. הרב הבין אם יש לו עסק, אמר לו אני מנדה אותך, לך מפה. וכאן התחילה ההידרדרות שלו, וככה הוא פרש מעם ישראל בסופו של דבר. אבל לומר ככה, זה ראה ודיבר וזה ראה ודיבר. זה ראה ודיבר, רצה לשבח את הכנסת האורחים, באכסניה. וזה ראה ודיבר, רצה לדבר על האישה, מה עשה את ההבדל? הם דיברו בסוף על האכסניה, זו אותה מילה. מה עשה את ההבדל? הראש לא מלוכלך. אז הראש לא מלוכלך, חושב מחשבות מלוכלכות. זה לא שהרב חשב מחשבות מלוכלכות, זה הוא חשב מחשבות מלוכלכות. הוא יכול להגיד, אבל הרב אמר אכסניה. כן, אכסניה שחב שלא לא אותו דבר, מה לעשות? כמו שפעם מסופר שהסטייטלר יצא עם אותך עם תניאפטי, שהוא היה ילד, יצאו למקורות הירקון. יצאו למקורות הירקון. פעם גם רבנים חרדים היו מטיילים מדי פעם בזה. היום צדיקים חייבים כל הזמן לשבת ללמוד ולא יוצאים החוצה לראות העולם של הקדוש ברוך הוא. אבל פעם צדיקים זה נוצאו החוצה. יפה. אז הם יצאו למקורות הירקון. עכשיו, רב חיים היה ילד. כן, זה הרב קניאפקי של היום, זה רב חיים. אז הוא היה, לא הייתי משחק, שתובב שם בירקון כולו חכם בה. אז פסט פתאום, הסטייפר עושה כאילו, חיים, בוא! אז הילד רץ לאבא שלו, הוא רואה את אבא שלו כולו באורות. הסטייפר באורות, הסטייפר מצביע שם על הירוקת שיש שם במים. ירוקת זה לא נראה יפה, זה מים מאופשים, במים לא נקיים, במים זה יש ירוקת, נכון? אז סטייפלר אומר, הנה ירוקה של על פני המים. יש משנה בשבת, נכון? במים מדליקים, ולא בירוקה של על פני המים. לא מדליקים בירוקת של על פני המים. זה לא מכובד, לא מוציא לאהבה טובה, זה קופץ ואתה יכול לבוא לידי חילול שבת. אז מה סטייפלר? סטייפלר יצא לטבע, הוא ראה משניות. הוא לא ראה ירוקת. הוא ראה בירוקה של על פני המים, הוא ראה משניות. גם הילד ראה את הירוקת. גם הילד, לימים הרב פניאצקי, אבל גם הילד ראה. אבל האבא ראה משניות. זה משהו אחר. אנחנו רואים אחרת את הדברים. זה נכון לגבי הרבה מאוד דברים. כשאדם...
כמו שרשי פה, מי שם שהוא יצא
מה... נכון.
הוא ראה אותה.
זה לפני שתי פרשיות, זה בדיוק הרי שם הרשי. שרשי יצא מבית המדרש, התחבט בשאלה, השאלה איך נראה האפוד והחושן, איך הם נראו, ולא ידע לזה. אז רשי יצא מבית המדרש יום אחד, הוא רואה מטרונית הרוכבת על סוס. אז הוא מיד אמר לעצמו, אוי ואבוי, איך העיניים שלי ראו אישה רוכבת על סוס, זה לא מראה צנוע. איך יכול להיות שאני ראיתי מראה לא צנוע, אלא מן הסתם רצו להראות לי פתרון למה שאני מתחבט בו בלימוד. אני בדיוק ישבתי, לא ידעתי איך נראה האפוד והחושן, אז עכשיו מהשמיים רצו להראות איך נראה האפוד והחושן. ואז הוא כותב, ממש פה בפרשיות, שתי פרשיות קודם, הוא אומר שכנראה שהאפוד והחושן היו נרכסים כמו שהיא הייתה, היה לה אפוד כזה למטרונית הזו, שרחבה לסוף, שהיה נרכס מאחורה, וזה מין הסלבה כזו. זאת אומרת, כנראה הראו לי איך נראה החושן. ככה היו רוכבים, ככה היו עושים. זה בדיוק הלימוד לדעתי הכי חשוב. בדיוק ככה. וזה חשוב כי אם אתה יודע את זה, זה מונע הרבה מאוד, הרבה מאוד חילוקי דעות ואי נעימויות וויכוחים. ואם אדם מרנין לזה, אז הוא גם יגלה שהרבה מאוד דברים הוא לא יגיד. הוא לא יגיד, כי הוא יבין שמה שהוא אומר מעיד על העולם הפנימי שלו, לא על מי שהוא מדבר עליו. ואז הוא יזהר. הוא יזהר, לא להגיד, כן? אז אתה אומר למישהו, זה דבר, כן? ספרים לך, אתה יודע, יש איש, יש מישהו שנותן אוכל בחינם בבית לוינשטיין. חינם, אז עושה בחינם, אין בחינם בעולם הזה אין שום דבר. תגיד לבא במקה במשכורת, 3,000 שקל, זה חינם. לא, הוא לא מקבל בכלל. לא יכול להיות. מה זה אומר? מה אתה רגע אמרת? אני בחינם לא עושה לאף אחד כלום. אתה מדבר על עצמך או אתה רגע? זה צריך מאוד להיזהר מזה, זה לא נעים. שכל העולם ידע מי אתה. שמור, רגע, יכול להיות שיש אנשים שהם יותר טובים ממה שאתה מעלה בדעתך, אתה לא מעלה את זה בדעתך כי דעתך לא מספיק טובה. אני חושב שלא מדבר על אף אחד, אני מדבר על עצמי. צריך להיות יותר עניים, זה הכל נלמד מבעלי פיקודי. אפשר לומר כך, עכשיו לשאלה. אני אציע תשובה שבהסברה פרטית היא פתוחה כבר מתחילת השיעור, לא התכוונתי לדבר על זה, התכוונתי לדבר בהקשר אחר לגמרי, הסימונים במקום אחר, אבל זה לדעתי עונה לשאלה. אומר רב קלמן קלונימוס, בעל המאור והשמש, הוא אומר ככה, הוא אומר כי כוונת המשכן היה דוגמת מעשה בראשית. זאת אומרת שכשאנחנו בונים, המשכן הוא במובן מסוים מותר, כמו שאתה אומר, הוא משהו שמיותר. עשו לי מגילה ששכנתי בתוכם, אני בלב, בלבבי משכן אבנה, אני הקדוש ברוך הוא איתנו, הוא לא צריך מקום פיזי, אנחנו לא חוזרים בנו מהאמירה הזאת, הוא לא צריך מקום פיזי. אנחנו צריכים מקום פיזי, בוא נמצא אותו, כל אחד יעשה לו בבית, נישה בקיר וזה יהיה המקום. למה צריך לעשות מבנים? אלא זה דוגמת בריאת העולם. זאת אומרת, יכול להיות שכל העולם נראה כמו שהוא נראה עכשיו, בזכות מה שאנחנו לומדים כל שנה, את הפרשיות האלה של בניית המשכן. זאת אומרת, עצם החזרה שלנו, קריאת התורה בשבת, קריאת התורה בשני וחמישי, בורא את העולמות, נחיה אותם, להביא אותם כל הזמן, ולפרטי הפרטים שלהם. יכול להיות שבגלל שאנחנו לא קוראים כמו שצריך, את הפרטים של בניית המשכן לא יורד גשם. זה יכול להיות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה מניע את הגלגלים, מה עושה את ה... זה כמו תוכנה, אתה מריץ עם העכבר, אתה שם את החלק באיזשהו מקום ועושה דאבל קליק בכפתור השמאלי. פתאום קורה משהו. אתה לא יודע מה מפעיל את זה מאחורה. אתה לא מכיר את כל את כל התוכנית שמישהו כתב ועוד תוכנית עליה ועוד אפליקציה כזו ועוד אפליקציה כזו, עד שבסוף אתה רואה במקום חלון אחד שניים. זה קורה. אותו דבר זה פה. אתה לא יודע, כדי להיות מקום להתגלות השכינה בתחתונים, על כן היה נעשה על ידי בצלאל שיודע לצרף האותיות שנבראו בהן שמיים בארץ, היה נעל בכוונת הקרשים, שהיו ממחץ קרשים, היו 48 קרשים שבנו את המשכן, 48 בדווקא. למה? כי כך הייתה כוונתו להמשיך כל י"ב צירופי הוויה ברוך הוא. יש 12 צירופים אפשריים של שם הקדוש ברוך הוא בעולם, אין יותר מזה. רק ביוד כבקי אני מדבר, יש 12 אפשריים, יש בצר הכל מ-4 אותיות 24 צירופים אפשריים, אבל פה יש פעמיים ה', אז יש רק 12, כי יש י"ב צירופי הוויה נגד י"ב שבטיה, והי"ב צירופים הם נגד י"ב חודשי השנה. עכשיו תתחיל להבין איך זה מתפרט, איך זה עובד. על כן אנו צריכים לכוון בכל ראש חודש צירוף אחד השייך לאותו ראש חודש, ובי"ב שמות הוויה יש ממחת אותיות, יש 48 אותיות, אז למה יש 48 קרשים? קרשים כנגד 48 אותיות בשם הוויה. למה זה קרשים? כי זה לשון קשרים. זה מלמד אותנו איך יהיו הקשרים בעולם. הקרשים היו קושרים את המשכן. אז איך יהיו הקשרים שלנו בעולם? כל חודש הקשר המיוחד שלנו עם הבורא, עם השכינה, עם עצמנו גם, כן? זה עם כלל ישראל. כל חודש יש לו עבודה מסוימת. אז אתה צריך 48 קרשים. עכשיו אתה קורא את זה 48 קרשים, אתה מהווה 48, את 48 אותיות שבשביל צירופי הבעיה, בלי לדעת את זה בכלל. אתה לא יודע, אתה רק מזיז את הסמן. העיניים שלנו שעושות את הסריקה הזו, זה כמו עכבר. עובר וצורק ועוד פה עושה קליקים. זה עושה קליקים. נכון. נכון.
היא עצמה עושה גם.
לגמרי, לגמרי.
זה לא עושה לך כלום, ואמרת אני קודם שלושים לא צריך את זה. זה
לא, מי אמר זה לא עושה לך כלום? אתה לא צריך, המטרה של זה לא שזה יעשה לך, זה עושה. אבל זה לא המטרה של זה יעשה. אתה לא צריך לחפש מה אתה מרגיש עם זה. זה הכוונה. זאת אומרת, אתה עושה, כי זה רצון השם, ועל פי הדקדוקים כי זה רצון השם, ברור שזה פועל. איך זה יפעל? פעם אחת זה יפעל, אתה לא תרגיש בכלל כלום. יש תפילות מעולות, אבל בן אדם לא מרגיש כלום. כלום. יש פעמים שאתה מגיע לתפילה, אין לך כוונה. אין כוונה בתפילה, לא בא לך. אם מישהו חושב שזה, שהוא היחיד שזה קורה לו, שידע, זה קורה, הנה אני חושב, אני, לי זה קורה. מגיע לתפילה, לא בא להתפלל, לא בא. לפעמים זה קורה במניחה, לפעמים קורה בשחרית, הרבה פעמים בערבית. אתה עייף, אתה רוצה לישון, אתה מפעק, אתה לא בכוונה, אתה לא במקום. זה התפילות הכי נחשבות בעיני השם. איך? אתה לא יודע. מה עשו שם איך אתה לא יודע? לא קורה לך שום דבר, שום התעוררות מיוחדת באותו זמן. אבל החינוך הזה שאתה עושה לעצמך, שאני בירוק או בירוק, אני מגיע ואני מתפלל ואני עושה רצון השם, הוא בונה בניין. שמים בן אדם לבנה, לבנה. עכשיו שמים לו לבנה, הוא אומר לו, אתה רואה איזה בית יפה, אומר איזה בית, יש פה לבנה. אתה מבלבל את המוח, אתה לא רואה איזה בית, תראה לי בית, לא רואה בית. יש רק לבנה אחת, שמים לו עוד לבנה. רואה בית? לא. עוד לבנה, רואה בית? לא. גם 100 לבנים עוד לא רואה בית. 200 לבנים הוא לא רואה בית. יכול להיות שבלבנה 1500 הוא כבר יראה חדר. אבל עד הלבנה 1500 הוא כל רגע, כל לבנה יכול להגיד לנו, תגיד לי מה זה עוזר, מה אתה עושה? תפילה. עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה. עוד פעם נגלגל ועוד פעם נגלגל. לא נמאס לך? אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. כן, אבל אתה משתנה. אתה משתנה, כל יום אתה משתנה. תקיים מצוות או לא תקיים מצוות, אתה משתנה. אבל כשיש לך מצווה קבועה, ואתה משתנה ביחס למצווה, אז כל פעם שאתה מקיים את המצווה, אתה מקיים אותה שונה, כי אתה כבר בן אדם אחר. אז זה פועל עליך אחרת. אתה לא רואה, אתה תראה בסוף את הבניין כולו, אבל דברים קורים, דברים מתרחשים, הלבנה מונחת. עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. זה ייקח זמן, ברוחניות ברוך השם, יש לנו מזל שברוחניות הכל איתי. לא קורה מיד. אחרת לא מקבלים פרסים. לא היו מקבלים שכר על זה. אם בן אדם היה חלל שבת, יוצא מהדלת ולבנה הייתה יורדת לו 100 גרג על הראש, אף אחד לא היה חלל שבת. אף אחד. אף אחד לא מעיד. לא בכלל, אין צפירה חופשית. וגם הפוך.
מוצא מצווה מרוויח מיליון דולר.
איזה יוקר? מוצא מצווה, מגיע שליח של UPS עם מעטפה, צ'ק מיליון דולר. אז ברור שכולם היו תאמים תורה ומצוות. זה לא חוכמה. חוכמה זה לבחור. תוך זה שאתה יושב וזה ערב וזה משעמם אחד נותן לך כל הזמן הרצאה, נותן לך הרצאה, הרצאה ואתה נאבק בשינה ואתה זה ואתה הולך הביתה ואתה חושב על הדברים וכל זה ובסוף אתה משנה התנהגות אחת, התנהגות אחת, משהו אחד עשית אחרת, מילה אחת לא עושית מהפה, שרצית על חוצר זה אבל נזכרת שאם אתה מדבר עכשיו אתה מדבר על עצמך וכולם ידעו את זה ולא אמרת ופעלת עכשיו התחלת את העניין עכשיו התחלת משהו אמיתי, משהו קורה, משהו מתרחש, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, זה פועל שינוי. והשינוי הזה משנה את העולם כולו, אנחנו בסוף משנים את העולם. והשיר הזה, אני ואתה משנה את העולם, זה שיר בקבלה. זה קבלה. אני ואתה משנה את העולם, זה כוונת הדברים. אנחנו משנה את עצמנו, כל אחד את עצמו, לא אני אותך ואתה אותי, אלא אני את עצמי ואתה את עצמך. וכל שינוי שאנחנו נפעל בעצמנו, זה שינוי בכל העולם כולו, כל העולם, כולל השבטים הכי נידחים בפפוגניה באיזשהו חור. אנחנו משנים אותם. וכולל החורים באוזון, אנחנו יכולים לסגור אותם ואנחנו נפסיק להגיד לשון הרע ולזיין את האוויר. ואנחנו משנים הכל. תהיה עצמי שנזכה לביאת משה שציינו, גיאנו את הגדל במראה בימינו, אמן.